ערב טוב.
ברשות הרבנים, הורים ורבינו הרב הינר, שיזם את הכנס הזה, החשוב, הרב יהודה דרעי, רב העיר באר שבע, בן כסה לעשור, הכינוס הזה, האויב המיסיונרי, הוא בסימן של קריאה לתשובה. תשובה, יש תשובה פרטית, אבל יש תשובה ציבורית, ממסדית, מערכתית. אחת התשובות שאנחנו צריכים לעשות היא התהורה בבניין ארץ ישראל וירושלים, לא להניח להיכנס כאן גורמים זרים. בעת הזאת שמערכות התקשורת והמשפט לא תמיד מביטות בעין יפה על עניינים תורניים והלכתיים, יש חשיבות מיוחדת לא רק להעלות את הנושאים האלה של החדירה של גופים נוצריים לארץ ישראל, אלא העמידה לפני המערכות הממסדיות היא חשובה ביותר. קשה מאוד למנהיג ציבור לצאת מול מערכות וממסד שלם, מול מערכת המשפט. הרב יהודה דרעי, רבה של העיר באר שבע, הגיע שלא מרצונו לכמה מערכות כאלה של עימות, התנגשות, והגיע גם לבית המשפט, עמידה גאה, תוך מוסריות, תוך דרך ארץ, אבל משמירה על כבוד תורת ישראל, ואנחנו באמת צריכים להשתתף איתו, להעריך מאוד את פועלו. הרב הזה, הרב יהודה דרעי, הוא גם יושב ראש הוועדה למאבק במיסיון של הרבנות הראשית לישראל. אני מבקש מהרב יהודה דרעי, בבקשה, לכבדנו בדבריו.
ברשות כבוד הרב הגאון, הרב שלמה אבינר, הרב הגאון הרב בינון, כל הרבנים שנמצאים כאן, שאולי אני לא מכיר את כולם, הגברת מן הפינטום, שאני לא רואה אותה כאן, מסתובב נמצאת כאן. רבותיי, אנחנו התכנסנו היום לערב שכפי שהרב אבינר אמר לי עכשיו, מזמן היה צריך להיות כנס כזה. נושא שעומד ברומו של עולם, בציפור נפשה של המדינה היהודית שאנחנו נמצאים בה. ואני אסביר את דבריי, אבל ברשותכם אני אפתח בדבר תורה כדרכם של תלמידי חכמים. בעניין הזה, כולנו מכירים את המאבק של יעקב מול עשיו. כאשר יעקב מתבשר, הנה עשיו אחיך בא וארבע מאות איש עמו, וירא יעקב מאוד וייצר לו ויחת אתם לשני מחנות, איזה פחד, איזה... שואל המגיד מדובנה, מה הפחד הנורא הזה? הלא יעקב היה גיבור חיל. אני לא יודע אם יש עוד דמות בתנך שמתואר גבורה כל כך אילאית כמו שאצל יעקב. ויגל יעקב את האבן מעל פי הבאר, אומר רשי, כמי שמרים מכסה מעל פי הצלוחית. אבן שכל הרועים של מדיין בקושי יכולים לגלגל אותה, הוא מרים אותה בשתי קצה אצבעותיו. זה גבורה אילאית שאי אפשר לתאר אותה. היחיד שנאבק עם שרו של עשיו ויכן לו. שמעון ולוי באפם חרבו עיר. שני בנים בגיל 12-13. שניים. החריבו מעצמה שלמה את שכם. אז יש לו את הצבא שלו. הוא גיבור, בניו גיבורים, שלא לדבר על יהודה. שאם זעקה אחת גלגלת פרעה 70 מדרגות, וזעזע את חומות מצרים. מבחינה פיזית, ודאי ובוודאי שלא היה לו מה לפחד. המגיד פה מפנה אותנו לאיזשהו מדרש תמוע מאוד. אומר המדרש, באותה שעה נשא יעקב את עיניו וירא את עשיו שהוא בא מרחוק. בפסוק כתוב, וישא יעקב את עיניו וירא. המדרש מוסיף מילה אחת, מרחוק. שואל המגיד, מה אכפת לי אם הוא ראה אותו מרחוק או מקרוב? ממתי הפסוק המדרש צריך לתאר לי בדיוק את המרחקים? זאת ועוד, אומר המדרש, מיד נשא יעקב את עיניו לשמיים והתפלל, והבטיחו הקדוש ברוך הוא שהוא מושיעו בזכותו של יעקב. מגיד, אבל לא יעקב מדבר איתך, אני מבטיח לך שאני אושיע אותך בזכותך. אני מתפלל, אני בעצמי מתפלל. מדרש מפורש, שנאמר יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב. אומר המגיד כאן דבר שהוא כל כך נכון לגבי הכינוס שלנו. יעקב אבינו לא פחד מהעשב הזה שבא מולו. הוא ידע שהוא ידבור עליו. הוא פחד מהעשב שיבוא מרחוק, שיבוא לבניו, לדורות הבאים, לדורות שלנו. העשב הזה שיגיע, ועל זה הוא יתפלל, והבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא יושיע את העם בזכות התפילה שלו. יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב בזכות אותה תפילה. ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם, מהי התפילה שהוא נשא אז? הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מה, לא יודעים שעשיו הוא אחיו? כאן במשפט, במילה הזאת, הוא למעשה אמר את הכל מכל כל. כשעשיו נדמה לך כעשיו, כאויב, קל מאוד להתמודד איתו. עם ישראל בכל הדורות ידע להתמודד עם עשיו, על כל פרצופיו, על כל גלגוליו, במסירות נפש, בקנאות. אנשים מסרו את נפשם על קידוש השם, עברו את מסעי הצלב, את האינקוויזיציה, ואלפים ומאות אלפים מסרו את נפשם כפשוטו. למה? כי ידעו שהעשיו רוצה להעביר אותם על דתם, רוצה את הנשמות. אבל כאשר עשיו מגיע בדמות של אחי, אני לא האויב שלך, אני אוהב אותך, אני ידיד שלך, נוצרים ידידי ישראל, קרן ידידות, הכל ידידות, הכל בצורה של לתת, לעזור. יהודים משיחיים, ממתי קם המושג הזה בעם ישראל? יהודים משיחיים, זה הרי אין לך תרתי דסתרי גדול מזה. אתם יודעים שאפילו הם לא באים לבתי התפילה שלהם, אפילו לא קוראים בתי כנסת, כנסיות, בתי כנסת, לא פחות ולא יותר. אני שואל אתכם שאלה, מה נשתנה רבותיי? אני ראיתי פה איזה מאמר לפני כמה ימים, דבר שפשוט הדהים אותי. ב-19 שנים האחרונות התנצרו יהודים יותר מאשר 1900 שנה האחרונים. נתון שיד לאחים הפיצו אותו, וחזקה עליהם שהם יודעים מה שהם כותבים. מה קרה ב-19 שנים האחרונות? 1900 שנה, לא במדינה שלנו, בגלות, בספרד, ברומא, בכל מקום בעולם, לא התנצרו יהודים 1900 שנה, כפי שבמדינת היהודים נעשה ב-19 שנה. זה הרי נתון שזועק לשמיים. אתם יודעים מה קרה? איפה ההבדל? הלא עם ישראל לא השתנה, חס ושלום. רבנו חיים מוולוז'ין אומר, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו, מה שעמל ויגע האב כל ימי חייו, מושרש בטבע הבן, בשורש נפשו של הבן. הוא אומר, אברהם אבינו מסר את נפשו על קידוש השם. אנחנו ראינו עוד הרבה יהודים, אומר הגאון, שמסרו נפשם, למה לא מתרגשים מזה? אומר, אברהם אבינו היה הראשון. אחרי שהוא מסר את נפשו, אז היהודי בגנים שלו, בטבע שלו, הוא ירש את זה. אנשים מסרו בקלות את נפשם, עם שירת אני מאמין, עם שמע ישראל. לא ויתרו על קוצו של יהוד, על מצווה אחת בתורה לא היו מוכנים לוותר. קל וחומר שלא להאמין באותו האיש, שם ירחם. הגנים האלה לא השתנו. העם לא השתנה. העם היהודי נשאר אותו עם, עם אותה ירושה ועם אותו גן ועם אותו הכל. מה השתנה? אתם יודעים מה השתנה? האחי השתנה. הם החליפו את השיטה. לא עוד המיסיונרים בגדי הכמורה השחורים עם הצלב הגדול על החזה. זה כבר עבר מן העולם. אם הם יבואו בצורה כזאת אצל כל בתי ישראל, הייתי אומר, כמעט בלי יוצא מהכלל, הם היו נזרקים מהמדרגות ברגע שהם היו דופקים על הדלת. אין דבר כזה יותר, לא קיים. היום את בגדי הכמורה מחליפים בגדים רגילים, לעתים גם תלית, כיפה. ואני אומר לכם שבבאר שבע, לפני 3 שנים, הגיע אלינו מידע. זה היה במסגרת הימים הללו שאנשים מביאים את התפילין והמזוזות לבדיקה ברבנות, ואו שומו שמיים, התגלה שאחד הסופרים שהיה מוחזק כירי שמיים שאי אפשר לתאר, לא עבר עליו יום בלי תפילה בנצח חמה. כולם מעידים, המניין שלו מעיד, עם זקן. אשתו הולכת, קצת מרגיש אותה במאה שערים, לא בבאר שבע. איזה צניעות. התגלה שהוא יהודי משיחי. עם ספר ברית החדשה על השולחן שלו, כשהוא כותב תפילין ומזוזות. אלפי תפילין ומזוזות הוא כתב. ואז התבקשתי לכבוד דעה, מה קורה עם האח? אני כמובן לא שופט לפני שאני בודק. קראתי לו, הוא הגיע מלווה באשתו. אני ישר אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה להתפלמס איתך. אני רק רוצה אותך שאלה אחת. תענה לי בכן ולא. אתה מאמין באותו האיש, שהם אגב מקפידים לקרוא לו יהושע, חס ושלום לא. לא יוצ'ין ואב, שזה ראשי תיבות מבהילים. יהושע, שוב, להטעות, שם יהודי. אתה מאמין? אשתו אומרת לו, אל תענה. אמרתי לה, גברת, אני לא הזמנתי אותך לפה. קומי ותצאי בבקשה. אני הזמנתי אותו. לא הייתה לו ברירה, כי הוא לא יכול לשקר להגיד, אני לא מאמין. זה נגד האמונה שלו. אמר, כן! אמרתי לו, אני מורה לך מיידית להפסיק לכתוב תפילים ומזוזות, ואני גם מודיע לך שאני מפרסם את שמך, את תמונתך, בכל האמצעים שבידינו, וכך עשינו. מה אני רוצה לומר לכם? היום אנשים האלה, הם לא נראים, הם נראים לכאורה דתיים, ירא שמיים, הולכים לחוגים של קבלת שבת, מאמינים במצוות, מאמינים בתורה. רק דבר אחד, להאמין באותו האיש. זה היום במאבק שלהם. מוריי ורבותיי, כפי שאמרתי, השיטה התחלפה. היום כבר לא באים עם צלב, באים עם מגן דוד, באים עם בגדים יהודיים, לפעמים גם עם טליתות, עם כיפות. היום קוראים לבתים שלהם, לכל בתי הכינוסים שלהם, בית הקהילה, שם חדש. יש כאלה גם מעידים קורא לזה בית כנסת. לפני כ10 שנים, אני בדרך כלל ידוע בעיר באר שבע, וה-12 שנה, אין אצלנו מושג של הפגנות. אין דבר כזה. דרכי הדרך כנועם, וכל נתיבותי השלום, סגרנו קניונים בלי הפגנה, הכל בדרכים שקטות ויפות, כפי שלמדנו מרבותינו. אבל פעמיים כן יצאנו עם הציבור להפגנה. כי פעמיים קיבלנו מידע, מיד לאחי, ואני הגיע עכשיו הגאון הרב ליפשיץ, שאני מקדם את פניו, ואני באמת, בהזדמנות הזאת, רוצה להודות לגאון הרב ליפשיץ, שמוסר נפש במשך עשרות רבות בשנים, במאבק הבלתי מתפשר הזה, בכל מה שנוגע למיסיון ולכל הכתות השונות, עם כל השמות השונים והמשונים. ברוך הבא בשם השם. ואז קיבלנו מידע. בחנוכה זה היה. אגב, בשני הפעמים זה היה בחנוכה. לפני 10 שנים מידע שעומדים להטביל 13 ילדים בבית הקהילה הנוצרית שידוע כמנזר. עם מקווה, עם מים, עם הכל. אני קיבלתי את המידע יום שישי אחר הצהריים. לא הייתה לי שום ברירה. קראתי לעצרת תפילה, תפילת מוסף ברחובה של עיר. הגיעו למעלה מ-5,000 איש בבאר שבע. זה כמו 100,000 איש בירושלים. עם תליתות, והתפללו, ומנעו את ההטבלה. מאז 8 שנים לא העיזו לעשות את בלה, לפחות לא מה שאנחנו יודעים. לפני 3 שנים, עוד פעם מהניסיון. ועוד פעם קראתי לציבור, הפעם זה קצת יצא מכלל שליטתנו, וכמה אנשים שם התחממו, ועשו מה שעשו, אנחנו נגד כל הדברים הללו, והאמינו אותי למשפט. אתה הרב, אתה קראת לציבור, אתה תיסה באחריות. 1.5 מיליון שקל, והסתה, וכל המילים היפות. ואחרי 2 שנים של דיונים, אגב, הם כל כך החשיבו בשבילם את המשפט הזה, מעל לכל פרופורציה. הגיעו עיתונאים מחוץ לארץ, הם ראו במשפט הזה כמנוף להכרה בפעילות שלהם. ואנחנו באנו עם עורך דין, עורך דין של יד לאחי, ועוד עורך דין שסחרו לי, וברוך השם, שופט, לא דתי, חילוני לחלוטין, אמר מה שניהל רב העיר ומה שהוא עשה, זה היה מאבק לגיטימי. זה הייתה מחובתו לעשות את זה, לא רק זכותו. והם יצאו בבושת פנים עם תשלומים של הוצאות משפט וכו' וכו'. למה אני אומר את זה? אני חושב, אמרתי את זה עכשיו לכמה אנשים, איך אנחנו צריכים להיאבק בעניין הזה? אז החליפו את השיטה. והשיטה הזאת מצליחה. מה ש1,900 שנים לא הצליחו, הצליחו ב-19 שנים. למה? המסכה. ההתחזות. הצביעות. המגמה היא אותה מגמה. המטרה היא אותה מטרה. אבל השיטה התחלפה. וזאת שיטה הכי מסוכנת. כי הציבור ברחוב לא יודע את זה. הוא מקבל ספרים שנראים לו ספרים תמימים. אבל כל כך הרבה ערס שיש בהם. תפקידנו. אני אומר לכם בצורה הכי מפורשת. אני לא חושב שאת המאבק הזה צריך לנהל לא בהפגנות, לא בכוחניות, רק בשני דרכים. זה האמונה שלי, כך אני מאמין. בחקיקה, ודבר שני, בהגברת המודעות. שהציבור ידע מי הם האנשים הללו שעומדים לפניו. הם לא פחות מכומר שמגיע עם בגדי כמורה ועם צלב על החזה. את המסכה הזאת צריך להוריד מהפנים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. שום דבר אחר. להסביר ולהסביר ולהסביר. וזה תפקידם של רבנים. וכאן אני מגיע לנקודה שבשביל הגעתי הערב. אני לא רוצה לומר, אני מאשים את הרבנים חזה שלום. אני רוצה לומר, שכל רב בעירו חייב לשים את המאבק הזה בראש סדר העדיפויות שלו, לא פחות משמירת השבת בפרסיה, ולא פחות בכל המאבקים האחרים, כי זה בנפשנו. בכל עיר, אני אומר לכם, מאות יהודים נמצאים בקהילות הללו, שבסופו הם גם טובלים לנצרות, המרת דת לכל דבר ועניין. ומה אנחנו הרבנים עושים? אני לא שמעתי שמדברים על זה. אני נמצא במועצת הרבנות הראשית כבר 15 שנה, לא זוכר כמה פעמים זה עלה על שולחן הדיונים במליאת המועצה. ברוך השם, הוא פה ועדה, ואני נמצא בוועדה הזאת, ואני משתדל ואשתדל לעשות ככל שביכולתי. שלחנו מכתבים לכל רבני העיר בארץ, והתראינו מפני הסכנה, והנחנו אותם שהם חייבים בדרשותיהם, בכל דרך שהיא, להביא למודעות הציבור את הסכנה האיומה של אותם אנשים צבועים, רמאים, מתחזים, שכל מטרתם זה לצוד נפשות בישראל. אין להם שום מטרה אחרת. ועל כך הם משקיעים הון. אני לא יודע את המספרים, אני לא רוצה סתם להזכיר מספרים, יש פה אנשים יותר מומחים ממני בדברים הללו. אבל הם משקיעים הון וכוחות וכוח אדם בשביל המטרה הזאת. לכן אני חושב שמכאן צריכה לצאת קריאה לצמרת הרבנות בישראל, שזה קודם כל מועצת הרבנות, ואני מקווה שאני ועוד כמה מחבריי נדרוש דיון דחוף בנושא הזה, וכאן הרבנים צריכים לומר את דבריהם ללא כחל, ללא סרק, ללא פחד, ללא מורה, ללא התחמקות, לומר את הדברים. אנחנו מדברים בדברים העומדים ברומו של עולם, ואנחנו חייבים כרבנים להשמיע את דעתנו. זה לא פחות מכל הלכות איסור והתר, מכל הלכות אבן העזר, מכל הלכות חושן משפט, מכל הלכות אור החיים. זה אולי יותר חשוב לכולם. מכאן צריכה לצאת הקריאה לכל רבני ישראל בכל עיר ועיר, בכל מקום ומקום. זה אני חושב ההחלטה המרכזית שצריכה להיות הערב. יהיו עוד החלטות, שיהיו עוד החלטות. זאת החלטה בעיני הכי טובה. לא הפגנות, לא מאבקים, אלא אם כן יש דבר יוצא מן הכלל. כפי שאמרתי, מקבלים מידע על התבלה, אז אנחנו צריכים לבוא ולהטריע בפני אותם שבאים לטבול, שידעו לאן הם הולכים. אני אתן לכם דוגמה. מה רב צריך לעשות ומה הוא יכול לעשות. אנחנו לפני 12 שנה, כשנכנסתי לתפקידי, הבאתי את הרב דוב ליפשיץ, שיחיה לאורך ימים טובים. עשינו כנס גדול, בוודאי זוכר אותו, בבאר שבע, עם אלפי אנשים, בחנוכה. זה בדיוק אחרי אותה הפגנה. ושם גייסנו צוות של מתנדבים קבועים. ואני אומר לכם, אין עיר ואין מקום שלא יתגייסו בו בשמחה, לא רק ברצון. אנשים שכל כך אכפת להם העניין הזה. זה דבר שאכפת לא רק לדתיים. זה לא מאבק דתי, זה לא מאבק חרדי, זה לא מאבק קיצוני, זה לא ימין וזה לא שמאל, זה לא מפלגה כזאת ולא מפלגה אחרת. זה יהודי. כל מי שלב יהודי פועם בקרבו, ודם יהודי זורם בעורקיו, חייב לקום ולומר את דברו בצורה לגיטימית. אני מציע לכל רב לעשות את מה שעשינו, להקים צוות של מתנדבים במקום. מה תפקידם של אותם מתנדבים? כל פעם שהרב מקבל קריאה, וזה צריך לפרסם בציבור, שכל מי שנתקל בחומר מיסיונרי, בספרים, היום הם מחלקים כל יום ראשון, אני רואה את זה בתחנת הרכבת בבאר שבע, בתחנה מרכזית, אני מאמין שזה בכל מקום. בימי ראשון במיוחד, למה? חיילים וחיילות נמצאים שם בהמוניהם, הם מחלקים ספרים חינם, ואנשים לוקחים, כי הם לא יודעים מה זה. כשאנחנו מקבלים כזה מידע, שולחים, שני מתנדבים. מה עושים המתנדבים? לא חוטפים את הספרים, אפילו לא צועקים עליהם, שום דבר. בסך הכל אומרים לאותם אנשים שלוקחים ספר, אתה יודע מה אתה לוקח? אתה לוקח ספר מיסיונרי. אתה לוקח ספר שמאמין באותו האיש. 90% מהם יזורקים את הספר. וגם אותם 10 שלוקחים, הם לא ידעו מה הם לקחו. ואני בטוח שגם הם יזרקו. תפקידנו, אני חוזר ואומר, להסיר את המסכה, לטשטש את השיטה החדשה הזאת, שמפילה ועושה שמות. וכשנחשוף את פרצופיהם האמיתיים, יצטרכו לחפש שיטה אחרת. אבל עד אז, אנחנו כשם שעמדנו 1900 שנה, בעוז ובגאון, נעמוד כך עד ביאת משיח צדקנו. ונזכה כולנו, על ידי שנזכה את אחינו, ונשיב אותם לאבינו שבשמיים, נשיב את הבן העובד לאביו, נזכה כולנו לגמר חתימה טובה, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן.